שלום וברכה צופי ערוץ 2000 היקרים. לאור הבקשות אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא בשיעורים מיוחדים על חוכמת האותיות, חוכמת שם האדם. יש כל כך הרבה חומר בעניין הזה. ננסה לפשט את הדברים ולהביא חלק מהדברים לידיעתכם. עיקר העניין שאנחנו מדברים עליו זה שם האדם. כולנו מבינים ששם האדם מורכב מאותיות. לצורך כך אנחנו צריכים להבין שעיקר הדברים בנויים ונובעים מכוח האותיות. ובשביל להבין את מהות העניין של שם האדם, של חוכמת שם האדם, חייבים לצלול להבנת האותיות. נתחיל בסייעתא דשמיא. אנחנו צריכים לדעת שיש לנו 22 אותיות קדושות. וכפי שאני אוהב להתחיל בהרצאות שלי, כתוב בפסוק, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל אחד יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בשישה ימים. אבל איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? חז"ל אומרים לנו בפרקי אבות פרק חמישי, בעשרה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמר, בדיבור. נוסף על כך, אנחנו אומרים בבוקר בתפילת השחרית, ברוך שאמר והיה עולם. העולם נהיה באמירה. הקדוש ברוך הוא אמר, כי הוא אמר ויהי. הוא ציווה ויעמוד. הקדוש ברוך הוא אמר ויהי ערב. הקדוש ברוך הוא אמר יהי יור. הקדוש ברוך הוא אמר יהי רקיע. הקדוש ברוך הוא אמר יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה יבשה. ויהי כן. הקדוש ברוך הוא אמר יש עשרה מאמרות ויומר אלוקים. ויומר אלוקים עשרה מאמרות יש. בראשית הגמרא אומרת גם זה מאמר בפני עצמו. אבל כולנו מבינים שבשביל לדבר חייבים אותיות. בשביל שפה חייב שיהיה אותיות. ופה מגיע הנקודה המרכזית שהיא יסודית מאוד מאוד. בשביל לדבר היו צריכים לברוע את האותיות. כל כוח העולם נובע מאותם 22 אותיות קדושות. איך נוכיח את זה? נוכיח את זה ממדרש. המדרש, וגם זה מובא במסכת ברכות, דף נוני עמוד א'. כתוב שם ככה, יודע היה בצלל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. כתיב אחה, אצל בצלל כתוב, והמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה ובתבונה ובדעת. וכתיב אתם, כתוב שם בקשר לבריאת העולם, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. אז אם ככה, אנחנו מבינים שאם בצלל היה יודע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ, יש כוח באותיות לברוא את השמיים ואת הארץ, את כל מה שקורה מתחת השמיים ומעל הארץ, ובעצם את כל הכדור שיש לנו, את כל הגלקסיות, את כל העולם, על פי אותיות. אנחנו בהמשך נצלול מאיכן הכוח של האותיות, אבל קודם כל צריכים לדעת שבאותיות גלום כוח רוחני עצום ונורא, שאפשר לברוא בהם דברים וכל דבר בעצם. יותר מזה, עד הרגע הזה כל העולמות כולם מחזיקים מכוח האותיות. מאיפה אני יודע? התניא. רבי שניאור זלמן מילדי, בספרו, תניא, לכן קוראים לו בעל התניא, בשער הייחוד והאמונה, כותב הבעל התניא, אילו היו האותיות, זאת אומרת שהאותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, מסתלקות כרגע חס וחלילה, וחוזרות למקורן, היו כל השמיים עין ואפס ממש. זאת אומרת, אחים ואחיות יקרים, אלמלא, האותיות היו מסתלקות, באותו רגע לא היה לנו עולם. כל אות מ-22 אותיות קדושות זה מה שאנחנו רואים, ונגיע לזה שלכל אות יש שלושה חלקים, אבל כל אות שאנחנו רואים, אם אנחנו רואים את האלף, אנחנו רואים את הבית, אנחנו רואים את הגימל, זה מעטפת לכוח רוחני מסוים שתמון דווקא באות הזאת. וכל אות יש לה תצורה שלה, אף אות לא דומה לחברתה. ועל ידי זה, על ידי הצורה של האות, היא נבדלת במהותה מהאותיות האחרות. כל פרטי הבריאה בעצם עשויים מצירופי אותיות. איך? על ידי הערה רוחנית. מה זה הערה רוחנית? מה שנקרא היום אנרגיה. לכל אות יש את האנרגיה שלה, והאנרגיה פשוט נותנת את הכוח לברוא, ליצור, והקדוש ברוך הוא יצר יש מאין, מכלום. אז כל אות יש לה כוח רוחני, כוח אנרגיה שתמול בתוך האות, והיא זאת שפועלת. אמרנו שלכל אות יש שלושה חלקים. מאיפה אני יודע את זה? ספר היצירה, שזה ספר הקבלה הראשון, הוא כותב, אנחנו עוד נזכיר אותו הרבה פעמים, הוא כותב שלכל אות יש שלושה חלקים, בספר, בספר ובסיפור. נספיר. בספר, איך האות נראית בספר? יש צורה גרפית לאות. הצורה הזאת של האות אומרת ומלמדת על האות הרבה מאוד. נוסף על כך, יש, זה ספר, בסיפור, איך הוגים את האות. אופן הגיית האות גם נותנת משקל גדול לאות. זאת אומרת, לאות הזאת קוראים א', לשנייה קוראים ב', לשלישי קוראים ג', וכן על זה הדרך. יש אופן הגיה לאותיות. ויש את ערכה המספרי של האות בספר. אז שוב, שלושה חלקים בספר, איך האות נראית בספר, בספר, זה המספר של האות, א' זה 1, י' זה 10, ק' זה 100, זה בעצם מה שנקרא גימטריה. ובסיפור, איך נקראת האות, איך היא נקראת, נוסף על כך, יש לנו גם את הניקוד, קמץ, פתח, צרס, סגול וכולי, שזה יהיה בהמשך, בעזרת השם גם על זה נדבר, גם לניקוד יש משמעות גדולה, והיא משפיעה על האות ועל האנרגיה של האות. ומכיוון שלכל אות תמון כוח רוחני מסוים, במילא אנחנו נבין ששם האדם שמורכב מאותיות, זה משמש לו בעצם צינורות שפע. ועל פי הצינורות של השפע, האדם מקבל את השפע מהשם שלו. ולכן כותב בספר ערבי נחל, שמי שהולך בדרך התורה, ומי שמקיים מצוות, הוא בעצם ממלא יותר את השם שלו. אמנם זה מושג למלות את השם, זה מושג שאני רוצה לדבר עליו בהמשך, אבל כיוון שכבר הזכרתי, אני אנסה להסביר. כשאנחנו מדברים על האות א', אז אנחנו רואים בצורה של א', את הקו, בעצם א' נראית כמו X. אז יש לנו את הקו של האמצע, שהיא נקראת ו', ויש לנו י' למעלה וי' למטה. בסדר, שזה צורה של א'. אבל כשאני אומר איך קוראים לאות הזאת, ואני אומר שלאות הזאת קוראים א', שימו לב מה אני שומע בצליל. א', זה אומר א', למד, פי. איך שאני כותב את מה שאני שומע, א', זאת אומרת, שבתוך האות א', מסתתר את האות למד, ומסתתר האות פי. אם ככה, אחים ואחיות יקרים, כשאני, למישהו, יש בשם שלו את האות א', אז הוא לא מקבל אנרגיה במהות רק א', יש למד ויש פי, זה נקרא אות במילואה. א', למד, פי, יש גם מילוי דמילוי. וזה, נבין מה זה מילוי דמילוי. ללמד, איך כותבים את הלמד? למד ממדלת. אז יש מילוי די מילוי, אבל בוא נסתפק כרגע רק במילוי. א' למד פי. ככל שאדם יוצר יותר אנרגיה ותוכן רוחני לחיים שלו, אז השם שלו מושפע יותר, וככה יש משמעות יותר גם ללמד ולפי, וכן על זה הדרך לפי מה שהסברתי בסייעתא דשמיא. אבל אני רוצה לחזור, לפני שאנחנו מדברים על שם האדם, לענייני האותיות. ואנחנו צריכים להבין שכל דבר בבריאה, כשהוא נברא עם האותיות הקדושות, כמו שאמרנו בעשרה מאמרות, הקדוש ברוך הוא בעצם ברא את העולם באמירה. ואנחנו אומרים, כתוב בתהילים, קי"ט פסוק, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. פירוש, לעולם דברך, הדיבור שלך ניצב בשמיים, זאת אומרת, הדיבור ממשיך. הדיבור ממשיך להתקיים. למה? כי רק בכוח אותו דיבור של בורא עולם, השמיים, הכוכבים, השמש, הירח, כל מה שקורה פה ממשיך להתקיים. כשהקדוש ברוך הוא אמר יהי רקיע, הוא לא אמר אותו רק אז בששת ימי בראשית, אלא כל יום ויום הדיבור הזה ממשיך לחזור על עצמו. אמנם הקדוש ברוך הוא דיבר אז, אבל הדיבור ממשיך להדד בשביל שהרקיע ימשיך לעמוד. ולכן דוד המלך אמר בתהילים, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. ופה הסוד הגדול. מה הקדוש ברוך הוא דבר ראשון ברא בעולם כדי שיהיה אפשר לברוא עולם? והתשובה שכולכם יודעים בוודאי זה את האותיות. כי בשביל לדבר צריך אותיות. לא אני המצאתי את זה. המגיד ממזריץ' רבי דוב בר כותב בספר אור תורה, הנה ידוע בספרי המקובלים כי ראשית הכל נאצלו האותיות, ואחר כך באותיות ברא הקדוש ברוך הוא את כל העולמות. וזה סוד, בראשית ברא אלוקים את. הדבר הראשון שאלוקים ברא, בראשית ברא אלוקים מה? את מאלף עטף. צריכים 22 אותיות קדושות. אז כמו שאמרנו, 22 אותיות קדושות הם כוח רוחני עמוק, חומר גלם של הבריאה. ועל ידי זה שהקדוש ברוך הוא צירף אותם לפסקאות, לדיבור, על ידי זה הקדוש ברוך הוא בעצם ברא את העולם כרצונו. ובספר היצירה הוא מרחיב על זה, והוא אומר איך בדיוק עם האותיות נוצר העולם. הוא משייך כל אות לאיבר בגוף, משייך כל אות לחודש בשנה, וכן על זה הדרך עוד הרבה 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 דברים שקרו כתוצאה מהאותיות. אם ככה, אנחנו צריכים לדעת עוד יסוד. לכאורה, יש עוד שפות בעולם, וגם לשפות יש בעצם אותיות. אממה. אף שפה לא דומה לשפת לשון הקודש, לשפת התורה. מה שאולי חלק קוראים לה שפה העברית. וזה לא נכון, כי אם אנחנו מדברים על אותיות, זה שפת לשון הקודש, האותיות הן קדושות. עכשיו, בוא נבין, למה לא דומה לשפות אחרות? פה יש יסוד מרכזי חשוב מאוד מאוד מאוד, אני אנסה כמה שיותר לנסות להסביר לכם בסייעתא דשמיא. אם אנחנו ניקח למשל את שפת האנגלית, ובשפת האנגלית יש לנו אותיות A, B, C, D, E, F, G וכולי. אין לי שום הכרח שהאות הראשונה בשפה האנגלית תהיה A. האות הראשונה בשפה האנגלית יכולה להיות גם Z. יכולה להיות גם M. יכולה להיות גם R. אין לי שום הכרח בסדר האותיות. אמנם A, B, C, D זה איזה סוג של כמו א', ב', חיקוי. אבל מבחינת השפה של האותיות, עיקר מה שחשוב לי, שם האות. זה A, זה B, זה C. אין לי שום בעיה אם אני אפוך את סדר האותיות, ואני אתחיל את ה-ABC מ-CBA. אין בשום הבדל. אם יקראו לזה C, ויקראו לזה B, ויקראו לזה A, זה בסדר גמור. שונה מאוד מאוד במהותו סדר האלף בית, מה שנקרא אילפה בטא וכולי בשפת חזל. ולמה? כל אות, המיקום שלה מאוד מאוד חשוב. לא סתם האלף בראש, לא סתם בית באה אחריה, לא סתם הגימל באה עוד שלישית והדלת אחריה, ולא סתם הטף נמצאת בסוף. יש בזה עניינים גדולים מאוד, הבנות גדולות מאוד. במסכת שבת, דף קובדלת, הגמרא מנסה במעט להסביר למה כך סדר האותיות, אבל לסדר של האותיות, למיקום של האות, ב-22 אותיות קדושות של האלף בית, יש משמעות גדולה, גם בפרט רוחנית, אנרגטית, הכל קשור לסדר של האותיות. הגימל בא לפני הדלת, שהגימל גומלת לדלים, ככה הגמרא אומרת, למה הצ'ופצ'יק של הדלת פונה לכיוון הגימל? בשביל שלא ייתן הדל, שזה העני, יותר מרדי לאותו האדם שרוצה לעזור לו לרדוף אחריו. יש משמעות מאוד גדולה לסדר של האותיות, לכן לא ייתכן לבלבל את סדר האותיות. ומה הכוונה לבלבל? לא אפשר להתחיל את האותיות מתף שין רייש קוף. אי אפשר הפוך. עוד יותר מזה, על פי הסוד, על פי חכמי המקובלים, כשהאותיות הם לפי הסדר, זה רחמים. כשהאותיות באים הפוך, מתף שין רייש יוד, מתף שין רייש קוף, זה דין. ולכן כשאנחנו נמצאים בחודש תשרי, יש לנו ישר בהתחלה חודש שנקרא הימים הראשונים, היומיים הראשונים, יום הדין. לאחר מכן יש לנו עוד יום דין שבו נחתמים, שזה יום הכיפורים. למה? אם תקראו איך קוראים לחודש, תשרי, תף שין רייש, יוד. זה בסדר הפוך. סדר הפוך זה גורם לדין. סדר ישר, סדר רץ, א' ב' ג' ד' זה סדר של רחמים. יפה. אבל זה בדיוק הנקודה בסדר של האלף בית, ואני רוצה להקריא לכם את מה שכותב הרמק. הרמק רבי משה קורדברו היה מקובל גדול, היה רבו של הארי הקדוש. זאת אומרת, עוד אנחנו יודעים שאבי המקובלים זה הארי הקדוש, אבל צריכים לדעת שלארי הקדוש היה גם רב, ולרב של הארי הקדוש קראו רמק, בעל מחבר ספר תומר דבורה, פרדס רימונים ועוד. הרמק כותב בספר שלו ככה. רבים חשבו, היות האותיות האלה הסכמיות. זאת אומרת, רצו שהאותיות האלה הסכימו לעשות את זה סימניות. אבל צריך לדעת שזה לא ככה, ככה הוא כותב. זה לא דומה לרופא, זה לא דומה לספרים אחרים, אלא באותיות, אומר הרמק, יש לזה יסודות וכוונות ועניינים גבוהים מאוד למה אותיות מסודרות בסדר שלהם. הוא כותב שאפילו עטרות ודיבון, שזה שני מילים שכתובים בחומש במדבר, פרק למד ב', גם להם יש כוח גדול. לכאורה זה סתם שם של מקומות, אבל עדיין, כיוון שזה ביסוד האותיות הקדושות, וכל התורה כולה זה צירופי אותיות, אז יש בזה עניינים גבוהים מאוד, וקדושה גדולה מאוד, וזה בדיוק הנקודה. ממשיכים חז"ל ואומרים לנו, בעיקר הרמב״ם, בספר שלו, ביסוד השמיני של האמונה, בפירושו למשנה סנהדרין, פרק י', אין הבדל בין הפסוק ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען, ואין הבדל בין הפסוק ושם אשתו מתבל בת מטרד, ואין הבדל בין הפסוק ואחות לוטן תמנע, כי לכאורה זה פסוקים שאין לנו בהם כל כך משמעות, לבין הפסוק אנוכי השם אלוקיך, שזה הפסוק הראשון בעשרת הדיברות, אומר אין הבדל. זה קדוש בדיוק כמו זה. מה? אחות לוטן תמנע, זה בדיוק קדוש הפסוק הזה, כמו שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד? אומר הרמב״ם, כן, הכל מפי הגבורה, והכל תורת השם תמימה, תאורה, קדושה ואמיתית. זאת אומרת, יש לנו פה קודם כל יסוד גדול, שכיוון שכל התורה כולה זה צירופי אותיות, אז יש בהם קדושה בכל פסוק, בדיוק כמו בפסוק שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואם כך, אחים ואחיות יקרים, נבין כמה סודות, כמה עמקות, כמה קדושה, כמה תארה תמון בכל אות. אחידה, רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, אומר דבר מאוד מאוד נפלא. אומר, למה כשאנחנו מתפללים צריכים לבטא את התפילה בשפתיים? כל מי שיש לו בקשה מהקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה אתה חושב. תתפלל בבקשת הלב, אל תוציא בשפתיים, כך אומר האחידה. למה? יכוון ליבו ורעיוניו, והשם יודע תעלומות, ימלא משאלות ליבו. כך שואל האחידה. אומר האחידה, שימו לב, כי בהוצאת התיבות כתקנן, מעורר רוחניות, ומניע כוח האותיות, ועל ידי זה יתהוו אורות חדשים. ולכן, צריך להתפלל בביטוי שפתיים. כי חוץ מעניין התפילה והבקשה, יאירו אורות חדשים, לא שיערו המתפללים בהוצאת התיבות באותיות הקדושות. זאת אומרת, על ידי זה שאתה מתפלל, ואתה מוציא בשפתיים שלך את האותיות הקדושות, כתוצאה מזה אתה בעצם מייצר עם התפילה שלך את הבקשה שלך. זה סוד נורא, שבעצם הקדוש ברוך הוא נטל לך. על ידי זה הרי יש בעולם חי, צומח, דומה, מדבר. אנחנו מעל כל החי, צומח, דומה. אנחנו מדבר. והקדוש ברוך הוא, כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים באדם הראשון, אומר התרגום, רוח ממללה, רוח מדברת. מה זה אומר? על ידי הדיבור, אחים ואחיות יקרים, אנחנו בעצם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח לדבר. ופה, רבנו הבן איש חי ועוד רבים אומרים שזה כוח שיש לאדם בפה, הוא יכול לעשות הרבה דברים. למשל, אדם שיש לו צרה, יכול להפוך את האותיות לרצה. אדם במקום פשע, יכול להיות לו שפע. אדם במקום נגע, יכול להיות לו עונג. זה בדיוק אותם אותיות, אבל זה תלוי מאוד מאוד בפה שלו. זאת אומרת, הפה של האדם, ובעצם הכוח הרוחני של הדיבור, שהכוח הרוחני הזה משתמש בתפילה, בבקשה, באותיות הקדושות, הוא בעצם מייצר לעצמו דברים נפלאים וטובים, וזה חלק מהעניין של הבקשות. ולכן, אומר, בהקעת רוח חיות האותיות, אומר אחידה, לפי מצב העולמות, ברגע הוא מייצר לעצמו דברים. כשאנחנו מדברים על המושג אותיות, אז אנחנו צריכים לדעת שכל אות היא שונה לגמרי, כפי שכבר אמרנו, שונה לגמרי מחברתה. ולפי סדר הדיבור, יש לך מאמר אחר, דברים אחרים. כבר הזכרנו, יודע היה בצלל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. אם ככה באותיות יש את הכוח הזה. אבל עוד דבר, כתוב במשלי, נאום הגבר לאיטיאל. מי זה איטיאל? איטיאל זה שלמה המלך. למה קוראים לו איטיאל? למה לא כתוב נאום הגבר לשלמה? למה לאיטיאל? אומר המדרש, שימו לב, למה קראו לו לאיטיאל? שהבין אותיותיו של אל. זאת אומרת, את חוכמת שלמה אי אפשר בכלל לתאר. הקדוש ברוך הוא, והשם נתן חוכמה לשלמה. הקדוש ברוך הוא נתן לו חוכמה עצומה, יותר מכל אדם שהיה פעם על פני הארץ, והוא היה חכם וידע שפת החיות ושפת כל השפות של העצים, של הצמחים, הכל הוא ידע. אבל המדרש מציין את העניין הזה, נאום הגבר לאיטיאל שידע אותיותיו של אל. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את בצלאל, שבצלאל בעצם משה רבינו לקח אותו אחרי ציווי בורא עולם לבנות את המשכן, ומשה רבינו מתפלא איך יכול להיות בחור בן 13 הוא יעזור לבנות את המשכן, אומר הקדוש ברוך הוא, כן, בצלאל יבנה את המשכן בגלל שהוא יודע לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים בארץ. וכאן זה משלים לנו את הפאזל. בא שלמה המלך והוא בונה אחרי המשכן את בית המקדש, שבית המקדש זה בעצם המשכו של המשכן. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. בבית המקדש היה שרויה השכינה. ובשביל לבנות את בית המקדש צריכים אדם שגם כן יודע לצרף אותיות שנבראו מהם שמיים וארץ. צריך גם אדם שיודע את כוח האותיות. ומי יודע את כוח האותיות? זה שלמה המלך. שנאמר, נאום הגבר לאיטיאל, אומר המדרש שיודע שהבין אותיותיו של אל. ובעצם זה סוגר לנו את ההסבר למה שלמה בונה את בית המקדש דווקא ובצלל את המשכן. אבל אני רוצה גם לעבור לבית המקדש השני. וגם שם, מי בונה את בית המקדש השני? עזרא הסופר. למה עזרא הסופר? כי עזרא הסופר הוא לימד את העם. סופר זה אדם שמתעסק עם אותיות. גם עזרא הסופר היה לו את הכוח הזה של האותיות. ובכוחו של כל אדם, אחי ואחיות יקרים, להשפיע על פעולת האותיות הקדושות. על אותם אותיות שברא השם את השמיים ואת הארץ. כאשר אדם חוטא, אז הוא מזלזל בכוח הקדושה של האותיות. כשאדם חס וחלילה מדבר דיבורים לא טובים, כשאדם מדבר דיבורים שליליים, הוא מוריד את ההשפעה של כוח האותיות. הוא גורם דברים לא טובים. וכשאדם מדבר עם כוח האותיות, דיבורים טובים, הוא ממש מרים את האותיות ויודע ממש, איך שאומרים, לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. ולכן, אדם יכול עם האותיות, חס וחלילה, להוריד את עצמו ואת כל העולם לשאול תחתית, ואדם יכול עם האותיות הקדושות לבנות בית המקדש, לבנות משכן, לבנות דבר קדוש כל כך. בשביל זה, אדם צריך להבין את כוח האותיות. את כוח האותיות. זה אחד הדברים. לפי הדברים שדיברנו, אחים ואחיות יקרים, אז אנחנו יכולים להבין שכשאנחנו שואלים שאלה אחת מרכזית, האם ראוי לייחס לאותיות משמעות רוחנית? האם ייתכן שהאות עוצרת בתוכה מלשון עוצר, שפע, אנרגיה? האם לאותיות יש סוד? והתשובה היא כן. למה? כי בכל אות תמוח, לפי מה שדיברנו, כוח עצום. ולכן הזוהר הקדוש מביא שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כל אות באה לפני הקדוש ברוך הוא, וכל אות ואות רצתה להיות ראשונה שבה הקדוש ברוך הוא מייצר את העולם. כך מובא במדרש אותיות דרבי עקיבא. מכאן אנחנו למדים שהאותיות הן כלי להארת הבורא ברוך הוא. והעיסוק, אם על ידי קריאה, כמו שדיברנו, אם על ידי דיבור, אם על ידי לימוד, זה משפיע שפע על האדם. מכאן אנחנו למדים שגם השם של האדם נגזר מכוח האותיות. וכל שם הוא כמו ברקוד. הברקוד הזה מלמד אותנו על האדם מי הוא ומה הוא. ולכן, הגמרא במסכת ראש השנה, דף ט"ז, עמוד שני, אמר רבי יצחק, ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של האדם. צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. זאת אומרת, שינוי השם יש לו גורם מאוד משמעותי שיכול לשנות גזר דין לאדם, את כוח המזל שלו. נוסף על כך, אומר ספר היצירה, שהזכרנו אותו כבר, ב-32 נתיבות פליות חוכמה, חקק השם צבקות אלוקי ישראל, אלוקים חיים, ומלך העולם וכולי וכולי, מה שהוא אומר שמה, 32 זה הכוונה, 22 אותיות קדושות, ועוד 10 מיני ניקוד. יש בזה סודות גדולים מאוד. כל אות היא אינפורמציה מאוד מאוד גדולה, אחים ואחיות יקרים, בסיסית, מקורית. וכל אות יש לה בתוכה חוכמה, כוח, עוצמה, יכולות, שזה קשור לאנרגיה, למהות של אותה אות. האותיות הם ה-DNA של כל העולם כולו, של כל הדברים שיש בעולם. אין הקדושים ואין הפחות קדושים. יש ספר קבלה של רבי יוסף ג'יקיטיליה. שם הוא מבאר, על פי קבלה עמוקה, את סוד כוח האותיות. יש את ספר היצירה, שמיוחס לאברהם אבינו. יש תתנה הגדול רבי עקיבא, שמדרש אותיות רבי עקיבא, שם הוא גם מדבר על העניין הזה. אבל בשביל שאולי נוכל להבין קמצוץ מכוח האותיות, אני רוצה להביא בפניכם סיפור שחזל מביאים לנו, שנבין מה הכוח של האותיות. כשהקדוש ברוך הוא רצה להוריד את התורה לעם ישראל, ושמשה רבינו עלה לשמיים להביא את התורה, כתוב שמשה רבינו ראה את צורתם של האותיות, וראה שלחלק מהאותיות יש כתרים על האותיות. מי שמתבונן בספר התורה, ואולי כאן המקום להגיד שכל צורת האותיות וכל מהות האלף בית, זה לפי האותיות שכתובים בתורה הקדושה. לפי צורתם שהם כתובים שם. לא הצורות שעשו בכל מיני גופנים שונים, אלא אך ורק מה שנקרא כתב סתם, כתב של ספר תורה, תפילין ומזוזות. אנחנו יודעים שמי שמתבונן בספר תורה רואה שיש שש אותיות שעליהם יש כתרים. סליחה? שבע אותיות. שין, עין, תת, נון, זין וג' צדיק. על האותיות האלה שנקראים בשפת חזל שעטנז גץ, על האותיות האלה יש כתר, מה שנקרא בשפה של הסופרים תגים. יש עוד אותיות, עוד שש אותיות, ששם יש רק תג אחד, שזה אותיות בדק חיה. יפה, אבל משה רבינו רואה את התגים שיש על האותיות. ומשה רבינו אומר, בשביל מה? יש תגים על האותיות. והקדוש ברוך הוא מראה לו את רבי עקיבא, שעתיד להיות בעוד כמה דורות, אחרי משה רבינו. ומשה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, יש לך עקיבא בן יוסף כזה, ואתה נותן תורה על ידי? אבל מה אנחנו רואים מהסיפור הזה? שמשה רבינו, כששואל את הקדוש ברוך הוא, למה יש את התגים על האותיות? אומר לו הקדוש ברוך הוא, עתיד להיות בעוד כמה דורות. תנה, קדוש, רבי עקיבא. והוא עתיד לדרוש, כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה, על כל תג ותג, תילי תילים של הלכות. אחים ואחיות יקרים, אם על תג רבי עקיבא דרש תילי תילים של הלכות, אז על האות עצמה כמה אפשר לדרוש. מכאן נבין שבאותיות תמון כוח גדול מאוד. כל חוכמת הקבלה בעצם מדברת על סוד האותיות, על צירופי אותיות, על שמות. איך אנחנו מסדרים את הדברים. וכדי להבין, צריכים קצת לצלול להבנת שמות האותיות, צורת האותיות, המספר הגימטריה שלהם והאיגוי שלהם. למה לאות הזאת קוראים א', לאות הזאת קוראים ב', וכן על זה הדרך. ככל שנרבה לחקור ולהבין מה האות מייצגת, מה מסתתר בתוך האות, אנחנו נוכל להבין יותר. כי אם ניקח למשל את העניין של אדם הראשון והקדוש ברוך הוא שרצה לברוא את האדם, חז"ל אומרים לנו, המלאכים התנגדו ואמרו לו, מה פתאום? בשביל מה לברוא את האדם? בשביל מה אתה צריך אותו? אמר להם הקדוש ברוך הוא, האם אתם יודעים לתת שמות? והמלאכים, שהם כל כך קדושים, והם משרתים של הקדוש ברוך הוא, לא ידעו איזה אותיות לתת, איזה שמות לתת. לכן, הבקשה שהשם ביקש מאדם הראשון, לקרוא שמות לכל בעלי החיים. למה? כי זה היה ההוכחה של הקדוש ברוך הוא למלאכים, לגדלותו, ליכולתו הרוחנית של אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא הביא לאדם הראשון את הציפורים, את החיות, כדי לראות, כך כתוב בפסוק, לראות מה יקרה לו. האדם כביכול עובר מבחן, האם הוא יודע לקרוא שמות. אומרת התורה, וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה ושמו. זאת אומרת, אדם הראשון עמד במבחן, במשימה הראשונה, לתת שמות. לכאורה, אנחנו נמצאים בדור שאנשים ממציאים שמות, שיהיה צליל יפה, שמות מודרניים, לעורר רגשות מבוקשים. אבל עכשיו אנחנו נלמד שהאדם הקדוש ברוך הוא חנן אותו בחוכמה, בצלמנו כדמותנו. ועד כדי כך, שלאחר שהאדם הראשון נתן שמות, חז"ל אומרים לנו, טעו המלאכים וחשבו לאלוה. זאת אומרת, המלאכים חושבים שהאדם הראשון הוא האלוהים. וביקשו לשבח לו כדרך שמשבחים לקדוש ברוך הוא. קדוש, קדוש, קדוש. כך אומר המדרש על אדם הראשון. עוד יותר עומד המדרש וגמרא מסכת חגיגה, שאדם הראשון היה לו כוח ראייה מסוף העולם ועד סופו. ודווקא לאדם הזה, הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו להראות את התבונה הרוחנית הרחוקה מאוד מאוד מהשגתנו לקרוא שמות. ואדם קורא לזה שור ולזה נשר. למה? כי הוא הבין שהמהות של השור והמהות של הנשר זה למעשה הכוח הרוחני שהאותיות מבטאות בדברים האלה. ולכן אדם הראשון הוא נתן את כל השמות וזה היה בעצם הכוח הרוחני, נשר, וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. אומר הבעל שם טוב, כל הכוח שיש לנו עד היום נשר מששת ימי בראשית, שיש לנו שור, שיש לנו את החיות, שיש לנו את הבהמות, שיש לנו את השרצים, שיש לנו את הציפורים, זה הכל כוח של אדם הראשון שנתן שמות לבעלי חיים. שהוא נתן להם את האנרגיה בעצם לשרוד ולהתקיים עד היום, עד התקופה בה אנחנו חיים. ואותם הכוחות הרוחניים שהשם גילם, אדם הראשון הוציא לפועל באותיות, בשמות שהוא נתן להם. כל הדברים, ולכן כתוב, וידע האדם את, מה האדם ידע? מאלף ועטף. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שאנחנו נדע שבאותיות יש כוח גדול, עד שדוד המלך אומר בתהילים, תהילים פרק ממבר, לכו חזו מפעלות השם, אשר שם שמות בארץ. חזל אומרים, אל תקרי שמות אל השמות. זאת אומרת, החוכמה האדירה שיש בשמות, על פי מה שהסברנו בסייעתא דשמיא, שיש בכוח האותיות, זה בעצם הסוד שנותן את האנרגיה לכל שם ושם. אז יש לנו מהיום, כשאנחנו מדברים על האותיות הקדושות, יש לנו 22 אותיות קדושות, ואתם ודאי תשאלו את עצמכם, אבל אנחנו יודעים שיש 27. נכון, יש 5 אותיות סופיות, שהם נקראו מנצפח, מם, נון, צדיק, פי, כף, כף סופית, מם סופית, נון סופית, צדיק סופית ופי סופית. האותיות האלה, 5 אותיות האלה, זה אותיות שצופים המרום, כמו שכתוב במסכת מגילה, שהנביאים יסדו את זה אחרי זה. וכשאנחנו מדברים על 22 אותיות קדושות, אנחנו יכולים להבין שראינו לאורך ההיסטוריה, כתוב שהיו כאלה תנאים, אמוראים, שבעצם ברו דברים. איך הם ברו דברים? אמר רבה, איבאו צדיקי ברו אלמה. זאת אומרת, אומר רבה, דבר יסודי, לו רצו הצדיקים, היו יכולים לברוא עולם. למה? כי הצדיקים האמיתיים ידעו להשתמש באותיות הקדושות כמו שצריך. ואם הם השתמשו באותיות הקדושות כמו שצריך, אפשר לייצר הרבה הרבה דברים. ועוד יותר מזה, כותב בספר דגל מחנה אפרים, שהמושג הזה, צירופים, זה כמו צרוף הכסף. בני אדם, אומר בספר דגל מחנה אפרים, מרחיב את זה, נפשט את זה לענייננו, בני אדם מסוגלים להגיע לדרגות מפליאות, לא רק יכלו לזקק את הכוחות האלוקיים שיש בתוכם. אנחנו רואים, והכל היה על ידי, ככה רבה אומר, על ידי צירופי האותיות. אם ככה, כמה אנחנו צריכים להיזהר במה שאנחנו מדברים, ולהבין שאנחנו נותנים שמות, לא סתם כל שם יש לו מהות, לשולחן יש מהות למה קוראים לשולחן, לחיה יש מהות למה קוראים לה בשם שלה. כל דבר ודבר שיש לנו בבריאה, יש הסבר מדויק למה קוראים לו ככה. ונבין עוד יותר, אם כל האותיות כולם הם צירופי התורה כולה, לכן אם חסרה אות אחת בספר התורה, אנחנו יודעים שספר התורה פסול. למה? כי כל אות יש לה משמעות. ולכן המילה ישראל, שאנחנו עם ישראל, בני ישראל, ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. אז נבין היטב שלאותיות יש כוח, כוח עצום, כוח רוחני. נרחיב על כך בעזרת השם בהמשך. בעזרת השם בפרק הבא נצלול יותר למהות השם, מה השמות, ואז נתחיל בסייעתא דשמיא לבאר כל אות ואות, מה היא אומרת, שוב, במידת האפשר, כי הסוד של האותיות זה מים שאין להם סוף, כמו הים. על ידי זה שהבנו קצת מה טמון בכוח האותיות, אנחנו מבינים עכשיו, אחים ואחיות יקרים, ששום דבר הוא לא סתם. בהצלחה.